החכמים שיש היום. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
שלום, שלום, שלום לכם, אנשים יקרים. אוקיי, אז אנחנו כאן איתכם, מאזינות ומאזינים, ביום חדש, ערב טוב לכם, שבוע טוב. אני שמחה ואף נרגשת היום לחזור ולהיות כאן איתכם. יום שני, השעה 8 בערב, כן, כן, עברנו ליום חדש, לשעה חדשה, ולא, ולא במקרה. לאחר מחשבה מעמיקה, החלטנו שבשעה שבה רבים מאיתנו מוצאים את עצמם מול מהדורות החדשות, מול הטלוויזיה, מול חדשות שמכבידות על הלב, נפתח כאן היום מרחב אחר. מרחב של נשימה, מרחב של חיזוק, מרחב של מחשבה טובה, משמעות, חוסן והעצמה. אז במקום לצפות בטלוויזיה, במהדורות החדשות עם הכותרות האדומות, המפחידות על מלחמה ותקיפה איראנית ופוליטיקה שלא נגמרת, אנחנו ניפגש כאן בכל יום שני. יחד נשוחח על נושאים של חוסן, של העצמה, של חשיבה חיובית. אתם המאזינים תקבלו ממני, מהאורחים שיגיעו לכאן, כלים פרקטיים, כלים שתוכלו להשתמש בהם בחיי היום-יום, עם עצמכם, עם המשפחה, החברים, החברות, הילדים, הנכדים, בנות הזוג או בני הזוג שלכם, אולי אפילו הנינים, אם אתם בני הגיל הרביעי ואולי החמישי אפילו. אני אארח כאן אורחים ואורחות, מעוררי השראה, שיש להם סיפור יוצא דופן, או אורחים עם ידע ומומחיות שיוכלו לתרום לכם, לתרום לנו. מה עוד יהיה לנו כאן? יהיה לנו שירים, שירים נוסטלגיים, שירים שמזכירים לנו אהבה אולי, זיכרונות טובים, שירים שנכנסו לנו ללב. אני מבטיחה לכם שאני אעשה את כל מה שאני יכולה, שיהיה לנו מעניין ואפילו כיף. אז לכל מי שלא מכיר אותי עדיין, וכל מי שיצרף אליי בפעם הראשונה היום, אני רוצה לספר לכם ששמי נעמי, נעמי חייקה. אני מרצה, אני מנחת סדנאות בנושאים של חוסן והעצמה ופסיכולוגיה חיובית, ואני מלווה בשנים האחרונות גמלאים וגמלאיות מתוך הבנה, כי זה לא הגיל שקובע, אלא איך אנחנו פוגשים את החיים. ומכך גם יצאה התוכנית שלי, זמן זהב, לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. אז לפני שנצא לדרך, ויש לנו היום תוכנית מרתקת, כלילה, כיפית, עם מוזיקה טובה, עם נושא מרתק שאני רוצה לדבר עליו היום, מה קורה לנו אחרי המלחמה, אחרי המלחמה שפגשה אותנו. תישארו עמנו, לכו, תכינו לכם משהו חם לשתות, קר בחוץ, נצא לשיר ראשון, ואחר כך נהיה איתכם, איתנו, בתוכנית החדשה, הראשונה, המחודשת, לעונה שבאה עלינו. אז נצא לשיר ותישארו איתי.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ונשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה.
כן, כן, לשוב הביתה. אז החטופים שבו, ברוך השם. רק אחד עוד נשאר, ואנחנו ממתינים לו, ממתינים לו בציפייה. אבל היום, לפני שנדבר על נושאים פסיכולוגיים, אני רוצה להתחיל עם סיפור. סיפור שאני מאוד אוהבת, כי הוא נותן לנו הצצה אל המוח שלנו, אל ההתנהגויות שלנו, וכאשר אני שמעתי את הסיפור הזה, הוא הפיל לי כמה סימונים. ולכן אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, ואני רוצה לספר לכם אותו. יהיה לנו עוד סיפור היום, אז בואו נתחיל. אז זהו סיפור על זוג גמלאים, על אברהם ושרה. אברהם ושרה, זוג גמלאים, נחמד, שיש להם הרגל. כל בוקר אברהם קם לפני שרה. הוא רגיל לקום, להכין לעצמו כוס קפה וגם לשרה, ורק לאחר מכן שרה קמה ומצטרפת אליו במטבח, והם שותים יחד את כוס הקפה שלהם. בוקר אחד מתעוררת שרה, יושבת בשולחן יחד עם אברהם, ומביטה מבעד לחלון, והיא רואה שכנה חדשה הגיעה לשכונה. היא מביטה בחלון ומסתכלת ורואה שכנה יפה וצעירה, והשכנה תולה כביסה. היא מביטה על הכביסה, מביטה על אברהם ואומרת לו, אברהם, תראה, שכנה חדשה הגיעה אלינו. אברהם מביט, אומר לה, נכון, את צודקת, היא גם יפה. שרה ממשיכה ואומרת, אברהם, יפה יפה, אבל תראה את הכביסה, הכביסה מלוכלכת. השכנה יפה, אבל הכביסה שהיא תולה מלוכלכת. חבל שלא לימדו אותה לקבס כשהיא הייתה צעירה יותר. אברהם לא עונה לה, לוקח את כוסות הקפה ושם בקיור. הם ממשיכים ביומם. למחרת בבוקר, אותו דבר, נוהג. אברהם קם, מכין קפה, קורא לשרה, שרה מתיישבת, מדברים, והיא שוב מביטה בחלון. ואת מי רואה? כמובן, את השכנה הצעירה והיפה, שתולה שוב כביסה, הפעם כביסה לבנה. היא מביטה על הכביסה, והיא אומרת לו, אברהם, זה מציק לי, תראה כמה הכביסה שלה מלוכלכת, כביסה לבנה, זה צריך להיות נוצץ בשמש, תראה, כתמים אפורים וחומים על הכביסה לבנה. אני ממש ממש הייתי רוצה שמישהו יאיר לה וילמד אותה אולי איך לקבס את הבגדים. חבל, חבל שהיא תולה כביסה כל כך מכוערת. וכך עברנו כבר ליום השלישי. אברהם באותו בוקר החליט לקום מוקדם. הוא קם מוקדם ושוב הכין את הכוס קפה לאשתו, רעייתו, שתחיה שרה. שרה מתיישבת ליד השולחן, מביטה בחלון, ולפתע אורו עיניה. אברהם היא קוראת לו, אברהם בוא תראה, הכביסה נקייה, תראה איזה יופי, הכביסה נוצצת. אברהם, ממזר שכמוך, קמת מוקדם והלכת ולימדת אותה איך לקבס? זה מה שעשית היום? אברהם מחייך, מביט אל שרה ואומר לה, לא אהובתי, לא רעייתי, אני קמתי וניקיתי את החלון שלנו שהיה מלוכלך. אז כן, כן, כן. ולמה אני אוהבת את הסיפור הזה על שרה ואברהם והחלון המלוכלך והכביסה? כי כמה פעמים בחיים אנחנו חושבים שהם לא צודקים, הוא שלא צודק, החברה, השכנה, האחות, האח, ואנחנו לא מבינים שלעיתים המשקפיים שלנו הם שמלוכלכות. והאשמות האלה הם כי אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא מבינים, וזה נקרא סובייקטיביות, נקודת מבט. בתוכנית שלי היום אני רוצה להרחיב את נקודת המבט, ובכלל בתוכנית שלי שנשדר לאורך העונה הקרובה, להרחיב לכם את נקודת המבט, את הפרספקטיבה, לפתוח צוהר לנושאים חדשים, לנושאים בנושא הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה החיובית, כי הרבה פעמים אנחנו צריכים לנקות את המשקפיים הווירטואליים שלנו. אז זה מה שאנחנו נעשה אז, היום, ונצא לעוד שיר, כי הרבה ביקשו ממני שירים, תוכנית כלילה, תוכנית שנכנסת ללב. נצא לעוד שיר, ולאחריו נדבר מה קרה לנו, מה קורה לנו לאחר המלחמה. אז עוד שיר, תישארו איתי. כן, 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 ניצחתי אותי הכל, המלחמה הסתיימה, יש אומרים שניצחנו, גם לדעתי ניצחנו, החטופים חזרו, החטופים החיים, אפילו שמענו השבוע שזוג מתחתן, וזאת באמת תמונת ניצחון. אבל, אנשים משתפים אותי בהרצאות שלי ובסדנאות שלי, הם אומרים לי, נעמי, אנחנו לא מבינים. המלחמה הסתיימה. החטופים חזרו. כל כך חיכינו, כל כך ציפינו שזה יקרה, וזה קרה. שמחנו מאוד כשהחטופים חזרו, כולנו היינו מרותקים לטלוויזיה, בכינו איתם, צחקנו איתם, התרגשנו איתם, אבל למה אנחנו עדיין לא נרגעים? למה אנחנו עדיין דרוכים? למה אנחנו מרגישים כמו קפיץ דרוך שתכף יעוף? וזה לא אחד ולא שניים שמספרים לי ומשתפים אותי בתחושה שלהם. והאמת שגם אני הרבה פעמים מרגישה כך, שלמרות שהמלחמה נגמרה, התחושה היא שהנה, הנה, הנה, זה שוב יקרה. וזאת שאלה חשובה שעליה אני רוצה לדבר איתכם היום, מאזינות ומאזינים, כי יש פער עצום, גדול מאוד, בין מה שקורה במציאות לבין מה שקורה בתוך הנפש שלנו. ויש לכך מספר הסברים שכדאי שנשוחח עליהם היום. ואולי אתם תקבלו ככה תובנות, אולי כלים, איך אפשר לעבור את התקופה הזאת, איך אפשר להתגבר על התחושה הזאת, ונתחיל למה זה למעשה קורה לנו. למה אנחנו מרגישים את התחושה הזאת? למה למרות שהמלחמה הסתיימה, אנחנו עדיין מרגישים את הלחץ הזאת, את התחושה הלא נעימה שעוברת לנו בגוף, ואנחנו מרגישים שהנה, הנה, הנה, שוב סיר הלחץ התפוצץ. אז ההסבר הראשון שאני רוצה לשוחח עליו היום, הוא כי הנפש שלנו והגוף שלנו, הם לא עובדים לפי לוח שנה. האירועים אולי הסתיימו. המלחמה לכאורה נגמרה. זאת ההצהרה שקיבלנו, נכון? קיבלנו הצהרה שהמלחמה נגמרה, החטופים חזרו. נכון שהחיילים שלנו עדיין נמצאים בגבולות, בעזה, בלבנון, בסוריה. יש פריסה נרחבת של אנשי מילואים, של חיילים בכל הגזרות. אבל הלחימה כלחימה מאוד עצימה הסתיימה. אבל מה קורה לגוף שלנו? המוח שלנו, הגוף שלנו עדיין לא הספיק להקל את זה שעברנו לפאזה אחרת. מה קרה לנו בזמן המלחמה? מה שקורה לנו בזמן סכנה, אנחנו פועלים על אוטומט. הגוף שלנו בזמן הזקות, או טילים, או תקיפות, כל מה שעברנו בשנתיים האחרונות, כל מה שהוא רוצה זה לשרוד. להציל את עצמו, להציל את הגוף, את החיים שלנו, ואת החיים של הסובבים אותנו, ואם אנחנו גם אחראים על ילדים קטנים, או על אנשים מבוגרים, או על בני הזוג שלנו, עלינו, כל מה שאנחנו רוצים זה פשוט להציל את עצמנו. ובשעה שזה קורה, יש ניתוק רגשי. אנחנו פועלים על מנת לשרוד. אנחנו רצים לממד, או שאנחנו, אם אנחנו נמצאים בחוץ, אנחנו משתתחים, אנחנו בדרך כלל עושים מה שמלמדים אותנו לעשות, מנסים להתגונן, שמים ידיים על הראש, אבל לאחר שזה נגמר, רק אחר כך הרגש מתחיל לדבר. כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם אצל החיילים שחוזרים עכשיו, נכון? חזרו חיילים מהמלחמה. מה קרה בזמן המלחמה? חיילים עשו כל מה שהם יכולים על מנת לשרוד, להילחם. לאחר שהם מורידים את המדים, הם חוזרים לשגרה, הם חוזרים ליום-יום. מה קורה אז? אז עולים הזיכרונות, התחושות. הרבה פעמים זה מה שנקרא הפוסט-טראומה. ומה שקורה לנו עכשיו, הגוף מהקל את כל מה שעברנו, את כל את הזיכרונות מהזקות, מהפחדים, מהמלחמה, ממלחמת איראן, ממלחמה של הטילים, איך שפרצה מלחמה, הפחדים, חיילים שיצאו למלחמה, החוסר ודאות, הכל מתנקז לנו ומגיע עכשיו לרגע שהזיכרונות עולים ואנחנו מרגישים את התחושה הזאת. אחר כך אנחנו גם נדבר מה ניתן לעשות, ואיך אפשר להוריד את הלחץ הזה, איך אפשר להרגיש הרבה יותר טוב. הסבר נוסף שקורה לנו, הגוף זוכר. גם כשהשכל כבר יודע, השכל יודע, המודע שלנו יודע, המלחמה נגמרה. אנחנו יודעים שהגענו לזמן שהוא יותר רגוע, שאין אזעקות, שאין תקיפות, אבל הגוף זוכר. הגוף דרוך עדיין, שנתיים של מתח. הגוף היה דרוך הרבה מאוד זמן. ובגיל שלנו, בגיל היותר מבוגר גם, הגוף פחות משחרר מהר. אם כשהיינו צעירים, יכלנו לעבור מהר יותר לשלב הבא, הפעם, בזמן המבוגר, בגיל המבוגר, אנחנו נוטים לשחרר יותר לאט. זה לא חולשה מאזינות ומאזינים, זו פשוט ביולוגיה. הביולוגיה שלנו היא יותר איטית, ולכן גם קשה לנו יותר לשחרר ולהגיע למצב יותר רגוע. וההסבר השלישי והמאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים בסדנאות שלי אומרים לי, תראי נעמי, עברנו כבר הרבה דברים בחיים. כי אתם יודעים, אנחנו לא צעירים ועברנו כבר לא מעט מלחמות. המבוגרים יותר אפילו שצופים או מאזינים לי לשידור, עברו אפילו את קום המדינה, נכון? את המלחמות הראשונות המאוד לא פשוטות. וזה נכון. אנשים אפילו שצופים בי שרדו שואה. זאת אומרת, תקופות קשות, מאתגרות, אני פחות אוהבת להגיד קשות, תקופות מאתגרות, תקופות לא עם עומס מצטבר. וזה נכון. אבל כל משבר חדש יושב על הקודמים. עוד משבר ועוד ספר ועוד, וכל מלחמה כזאת יושבת לנו על הכתפיים. ובשלב מסוים זה מעיק. אז זה לא רק המלחמה הזאת, זה עוד מלחמות שיושבות ועוד אתגרים, וגם אתגרים אישיים שכל אחד ואחד מאיתנו עבר במהלך השנים. אז זה לא סימן שמשהו לא בסדר בכם. זה לא שאתם אישית לא בסדר. אתם כן, אתם בסדר גמור. זה אומר שאתם פשוט אנושיים. אתם אנשים רגישים, אתם אנשים מחוברים, אתם מחוברים למציאות ועברתם תקופה מאתגרת. אז מה ניתן לעשות ואיך אפשר להתחיל להירגע? מה אנחנו יכולים לעשות ביום-יום, כבר ממחר בבוקר? אז תכף אנחנו נצלול גם לנושא הזה, נצא לעוד שיר, לאחריו נדבר על היכולת שלנו להירגע, איך אפשר לעשות את זה? תישארו איתי.
זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע
שיחבקו אחד את השני אמן שיהיה
שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יגשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד
אמן אמן
צופה מהצד ומריע גם בתהום גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע
רק תחבקו אחד את השני
אמן שתהיו בריאים תמיד
כן, אז מה אפשר לעשות, מאזינות ומאזינים, מה אפשר לעשות כדי להירגע? אז אם את או אתה מרגישים לחץ, מרגישים לא רגועים, מתוחים, עדיין מרגישים את התחושה הזאת הלא פשוטה. הדבר הראשון שאני רוצה לומר לכם, המטרה היא לא להפסיק להרגיש. להרגיש זה דבר טוב, זה דבר נפלא. אם אנחנו מרגישים, סימן שאנחנו חיים. מי שלא מרגיש, אז לא עלינו. לא להרגיש זה לא טוב. אז כן, 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 להרגיש. אבל המטרה שלנו היא האמת, איך להחזיק את הרגש בלי שהוא יחזיק אותנו. מה זאת אומרת? שהרגש השלילי לא יחזיק אותנו. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אנחנו אומרים לעצמנו, להפסיק, אני לא אלחץ, אני לא ארגיש את התחושה הזאת, אני לא רוצה לפחד, אני לא רוצה לפחד, אני לא רוצה להיות בלחץ. אני רוצה לומר לכם, ככל שאנחנו אומרים לעצמנו לא, לא רוצה לפחד, מה קורה לנו? אנחנו מפחדים. ואני רוצה לתת לכם דוגמה איך זה בדיוק עובד אצלנו, איך זה עובד אצלנו במוח. אני רוצה לתת לכם דוגמה. לפני כמה שנים, היה לי יום הולדת, אני ומשה בעלי, נסענו לסוף שבוע. אנחנו יושבים במסעדה, ולפתע הטלפון שלו מצלצל. הוא מרים את הטלפון, עונה ורץ החוצה. אני נבעלת, הוא חוזר אחרי דקה, אני שואלת אותו, מה קרה? למה רצת החוצה? ואז הוא מספר שגנבו לנו את הרכב. אתם יודעים, תוך כמה זמן לוקח לגנוב רכב? תוך כמה דקות, דקות ספורות, יש היום לגנבים שיטות משוכללות, גנבו לנו את הרכב. ולמה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? כי מאותו הרגע שגנבו לי את הרכב, כל מה שראיתי באותו החודש, זה בצמתים, ברמזורים, בכל מקום, זה את הג'יפ יונדאי שלי, שנת 2019. כל כך הרבה רכבים. אמרתי, זה לא יאומן. כמה רכבים כאלה יש בשוק. אבל זה לא שיש יותר רכבים, אלא המודעות שלי הייתה על מה? על הרכבים האלה, על אותו רכב שגנבו לי. העין שלי, המוח שלי כל הזמן חיפשה את אותו הרכב. זה בדיוק מה שקורה לי. אם אני אומרת לעצמי, אל תפחדי, המוח שלי שומע פחד. אם אני אומרת לעצמי, אל תלחצי, הוא לא שומע את העל, המוח שלי שומע לחץ. עוד דוגמה שאני רוצה לתת לכם. הנשים שבינינו שמקשיבות לשידור, זוכות כמובן שהן היו בהיריון. אני זוכרת שכשאני הייתי בהיריון, כל מה שראיתי סביבי זה המון 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 נשים בהיריון. הרבה מאוד, או נשים בהיריון או נשים לאחר לידה. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואי, איזה כיף, היא כבר אחרי. האם היו יותר נשים בהיריון מאשר בכל תקופה? לא. המוח שלי חיפש נשים בהיריון, כי הוא כל הזמן חשב על ההיריון ועל הלידה. וכך בעצם המוח שלנו עובד. זה נקרא תיאוריית האוטו האדום. אם אני רוצה לקנות אוטו אדום, כל מה שאני אראה בסביבתי, הרבה מאוד, זה מכוניות אדומות. אז אם, שוב, אני חוזרת ללחץ שלנו, אם אני אומר לעצמי, אל תלחצי, אל תפחדי, זה לא יקרה. מה כן אני צריכה להגיד לעצמי? וזאת תובנה שאתם צריכים להבין. זה ככה אני מרגישה עכשיו, וזה בסדר. זה בסדר גמור שאני מרגישה, וכאן באה הנקודה המאוד מאוד חשובה שאני רוצה שתזכרו, זה לשתול לעצמנו מחשבה חדשה. לדבר לעצמנו עם משפט חדש שאותו אני רוצה שתשתלו לעצמכם כמו מנטרה. איזה מחשבה חדשה? לדוגמה, עכשיו אני בטוב, עכשיו אני רגועה, עכשיו זו תקופה טובה שלי. כל אחד מחשבה שעושה לו טוב. זאת המחשבה שאני צריכה לשתול לעצמי, ולמעשה כשאני שותלת את המחשבה הזאת, מה קורה? אני פותחת לעצמי פתח לרוגע. אני פותחת לעצמי מחשבה חדשה, כאשר אני מדברת לעצמי, או אני חושבת לעצמי את אותה מחשבה, שותלת לעצמי את הרוגע. תנסו את זה, אני אומרת לכם, זה עובד, וזה עובד חזק מאוד, יותר מאשר, אני אומרת לעצמי, אל תפחדי. להוציא את המילה על, ולשתול מילה חדשה של רוגע, של שלווה, אפילו תדמיינו את זה. תיקחו לעצמכם איזשהו חדר נעים ומוזיקה נעימה, או בים, או בגינה, או באיזה מקום שעושה לכם טוב, ותשתלו לעצמכם את המחשבה החדשה שאותה אתם רוצים להרגיש. תתרגלו את זה, זה שריר שאפשר לתרגל אותו ולהרחיב אותו. הרבה פעמים אומרים לי, זה קשה. נכון, זה לא פשוט, ואני רוצה לשאול אתכם, מי שמתעמל או מתאמן בחדרי כושר או בשיעורים, כשהתחלתם להתאמן, זה היה קל? לא, זה היה קשה, נכון? עד שהשריר מתחמם, ועד שהשריר מתרגל, ועד שאתם הופכים להיות יותר חזקים, ולאחר מכן זה הופך להיות יותר ויותר קל. אותו דבר זה השריר שיושב לנו במוח. גם אותו אפשר לתרגל. האם בגיל השלישי זה בלתי אפשרי? זה אפשרי בכל גיל. בכל גיל אפשר לתרגל, אפשר להתחזק, אפשר לעשות את התרגילים האלה ולפתוח תודעה חדשה, לפתוח תחושה חדשה ולהתחזק. אז זה מאוד מאוד חשוב שנדע. ההמלצה השנייה שלי, איך להתחזק, איך להוציא את התחושה הזאת. שליטה. מה קרה לנו בזמן מלחמה? מה קרה לנו בזמן הזקות? מה קרה לנו? הרגשנו שאנחנו חסרי אונים, שאנחנו לא שולטים במצב. נכון? זה מה שקרה, הרי מה קורה כשיש הזקה? אנחנו נאלצים לברוח, להסתתר, להתמגן. זה לא משהו שבשליטה שלנו, זה פורץ ברגע לחיים שלנו, נכון? וההרגשה הזאת של חוסר האונים, של התחושה הכבדה, אופפת אותנו. מה שאנחנו צריכים עכשיו, זה להחזיר לעצמנו את השליטה. את השליטה בחיים שלנו, את השליטה בתחושות שלנו, את התחושה הזאת שאני שולט במצב. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נתחיל עם בחירות קטנות, יומיומיות. מה אני צריכה? מה אני צריך? איך אני מחזירה או מחזיר לעצמי את השליטה הזאת? הדבר הראשון והמאוד מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר עליו, זה צריכת החדשות הבלתי פוסקת. אנשים בזמן מלחמה התמכרו לחדשות, לטלוויזיה, לכל אמצעי התקשורת. נדבקנו לטלוויזיה, לחדשות, לכותרות האלה המפחידות שמשאירות אותנו כל הזמן מול המסך. כי עוד רגע יהיה התקפה, ועוד רגע זה וזה ידבר, ועוד רגע דובר צהל יוציא הצערה, ושלא נדע האותר לפרסום. כל זה לקח אותנו למקום מאוד מאוד מאתגר. והיום, מאזינות ומאזינים, אני מבקשת ממכם, ממליצה לכם לדעת ולשבת ולהגיד לעצמכם כמה חדשות אני צורך. אני לא אומרת שצריך להתנתק לגמרי מהחדשות. חשוב שנשאר מעודכנים. חשוב שנדע מה קורה במדינה, מה קורה בעולם, מה קורה מסביבנו. אבל השאלה היא הכמות. כמה אני צורך? האם מהבוקר עד הערב הטלוויזיה על ערוצי החדשות, או שאני צורך את זה במינון? אני יודע שמשעה 4 עד 5 יש תוכנית טלוויזיה חדשות שאני אוהב לשמוע, בערוץ הזה או אחר, אני לא יודעת מה שאתם כל אחד לפי הבחירה שלו, אבל המינון, צריכה מוגברת של חדשות, היום אנחנו יודעים ללא ספק מתבררת, כי לא טובה לבריאות הנפשית שלי. יכול להיות שיחסו עליי בערוצי החדשות האחרים, אבל כאשר אני באה ורוצה להעצים אתכם, את עצמי, אני אומרת, בואו נצרוך חדשות במינון. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב שכדאי שנבין מה אפשר לצרוך במקום זה. כל מה שאתם אוהבים, מוזיקה, הרצאות, יש היום ערוצי יוטיוב, יש לנו פודקאסטים, יש את התוכניות שלנו כאן ברדיו סול, יש לנו תוכניות מצוינות, אתם יכולים ויכולות להיכנס, יש לנו 40 שדרנים מדהימים שנותנים כאן הרבה מאוד תוכן, וגם התוכן שלי, אמרתי ופתחתי את השידור ואמרתי שבחרתי בשעה 8 בערב אחרי מחשבה מעמיקה, כדי להוציא אתכם מאתרי החדשות הבלתי פוסקים ומהפוליטיקה וכל מה שקורה כאן, כדי לצרוך חומר אחר, חומר מעצים, חומר שיכול לתת לנו תחושה טובה. אז זה לגבי החדשות, ובאמת הצריכה המוגברת, שלא כדאי לחזור לזה. דבר נוסף שאני רוצה להמליץ לכם, זה לחשוב עם מי אני מדברת. מי האנשים שגורמים לי לתחושה טובה. מי הם החברות, מי הם החברים, מי הם המשפחה, מי הם האנשים שנותנים לי תחושה טובה. היום אנחנו יודעים שיש אנשים שגוזלים לנו אנרגיה. ככה נקראים האנשים האלה, גוזלי האנרגיה. יש אנשים שכל הזמן מתלוננים, שכל הזמן עשו לי, שתו לי. אז תשדלו גם איתם למנן את המפגשים. אני לא אומרת להתנתק חלילה מאנשים אהובים ואנשים שאנחנו אוהבים ובני משפחה וחברים, אבל יחד עם זאת, להשתדל להיות בחברה נעימה. אתם יודעים שצחוק הוא מדבק, שמחה היא מדבקת, דיכאון הוא גם מדבק. ולכן, אם אני נמצאת בסביבה שמחה, אם אני הולכת למועדון שיש שם אנשים שמחים, וגם אם לא, אבל יש תכנים מעניינים, יש הרצאות, יש סדנאות, אם אני צורכת את זה דרך הטלוויזיה, אם אני הולכת לשיעורי ספורט, לחוגים שממלאים לי את הנפש, אני ממלאת את הנפש וגם נותנת את זה ומעניקה את זה לאלה שסובבים אותי. אתם יודעים, אני אוהבת מאוד את הדוגמה של המטוס. מי שטס לאחרונה או בכלל טס וזוכר, הדיילת, כאשר אנחנו טסים, היא מסבירה מה כדאי לעשות חלילה בזמן משבר. היא מדברת על כך שכאשר מסכות החמצן יורדות, ואם אני, יש לידי מישהו, ילד קטן או מישהו שזקוק לעזרתי, קודם לקחת את מסכת החמצן לעצמי, ורק לאחר מכן לתת לזה שלצידי, לילד או למבוגר שזקוק לעזרה. ולמה זה? כי אם האדם לא ייקח לעצמו חמצן קודם, וינסה לטפל קודם לזה שלידו, יכול להיות שהוא ייפגע ולא יוכל להמשיך ולסייע לזה שלצידו. וכך זה גם בחיים שלנו. אם אנחנו לא לוקחים לעצמנו חמצן, אם אנחנו לא מאשירים את עצמנו, אם אנחנו לא מחזקים את עצמנו, איך נוכל לחזק אנשים אחרים? אז תדאגו לחזק את עצמכם, להשאיר את עצמכם, להיות במקום טוב, במקום שמח, להקשיב למוזיקה טובה, לעשות כל מה שעושה לכם טוב על הנשמה. וההמלצה השלישית והאחרונה בנושא הזה, הוא טקס ערב קבוע. מה זאת אומרת? בדרך כלל גם בשעות הערב מתחילה איזושהי מועקה. יכול להיות שזו השעה שהיינו יושבים ומאזינים לחדשות, והותר לפרסום, וכל מה שהיה קורה, וזה שוב צץ לנו. אז דווקא בשעות הערב, לדוגמה בשעה הזאת, בשמונה בערב, הגוף מבקש אולי סגירה טובה, לכבות את החדשות, לשים מוזיקה רגועה, תוכנית מעניינת, אולי סרט מצחיק, אולי מרגיע, אולי משעשע, קוסטי, נשימה עמוקה, משהו טוב שעושה לנו טוב. כי מה קורה לגוף שלנו? הגוף אוהב קביעות, הגוף אוהב ביטחון. נצא לשיר, ולאחר מכן נדבר על עוד נושא מאוד מאוד מעניין. תישארו איתי.
שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. התחברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים,
מאזינות ומאזינים, זוכרים את שרה ואברהם שלנו? התחלנו איתם את השידור, ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור מהחיים על אברהם ושרה. אז אברהם ושרה שלנו נוהגים כל אחר הצהריים לנוח בין השעה 2 לשעה 4. הם עבדו הרבה שנים בעבודות סביב השעון, והחליטו שלאחר שהם יוצאים לפנסיה, כל צהריים הם ינוחו את שעת הצהריים שלהם. יום בהיר אחד, קיץ, נעים, קבוצת ילדים הגיעה לשכונה. אותה קבוצת ילדים החליטה ובחרה לשחק בכדור דווקא בגינה שצמודה לחלון דירתם הקטנה שבקומה הראשונה של אברהם ושרה. שרה קמה, והילדים הפריעו את מנוחתה. הוא ביקשה מהילדים לא לשחק כאן. הילדים שמעו? ברור שלא. ילדים כדרכם של ילדים צחקו והתעלמו והמשיכו לרוץ אחר הכדור בקולי קולות, בדיוק מתחת לחלון חדר השינה של שרה ואברהם. אברהם הבין שלצעוק על הילדים ולגרשם לא יהיה נבון, ואולי אפילו יחמיר את המצב. וכך במשך ימים, הילדים חוזרים ומשחקים ומפריעים את מנוחתם של שרה ואברהם. אברהם ישב, חשב כמה ימים, עד שלבסוף הבריק לו רעיון. צהריים אחד, הוא קם, יצא החוצה אל הילדים, ואמר להם כך, ילדים חמודים שלנו, אתם לא מבינים איך אני נהנה לשמוע את הקולות שלכם משחקים כדורגל. זה עושה לי כל כך טוב, וזה כל כך משמח אותי, שאני מוכן לשלם לכל אחד ואחת מכם 3 שקלים, אם אתם תמשיכו לשחק כל יום מתחת לחלון שלי. זה כל כך טוב לי, זה מזכיר לי את ילדותי. הילדים הסתכלו עליו בתדמה, אבל כמובן התמוגגו מהרעיון והסכימו. אז בשלב הראשון, במשך כמה ימים, הוא ירד כל צהריים ונתן לכל ילד מ10 הילדים האלה שהגיעו לשחק תחת חלונו 3 שקלים. והם באו בשמחה, חיכו ל3 שקלים, לקחו אותם ושיחקו כדורגל בקולי קולות. לאחר כמה ימים יצא אליהם שוב אברהם ואמר להם, תשמעו, בגלל שאין לו כל כך הרבה כסף והוא גמלאי, הוא מוריד להם את 3 שקלים, ועכשיו כל ילד יקבל רק 2 שקלים בלבד. הילדים לא אהבו את הרעיון בלשון המתה, אבל מה? חלקם עזבו, אמרו שהם לא מוכנים להורדה הזאת, הרוב נשארו. לקחו את 2 שקלים שאברהם נתן להם, והמשיכו להגיע ולשחק מתחת לחלונו של אברהם ושרה. ואז הגיע שבוע שלישי. בתחילת השבוע יצא אברהם לילדים והסביר להם שהוא גמלאי, והאמת, הכסף נגמר לו. והוא ממש סובל מחוסר מזומנים. הוא כבר לא יכול לאפשר לעצמו תשלום כזה, הוא מאוד ישמח שהם יגיעו ויחזרו לשלם ולשחק, אבל הוא לא יכול כבר לשלם להם על מנת שהם ישחקו. הילדים כעסו כל כך, כולם אמרו שהם לא מוכנים לשחק עבורו בחינם, הם יעזבו והם לא יחזרו יותר לשחק שם. כן, כן, כן. כך חזר השקט והשלווה לדירה הקטנה בקומה הראשונה. ולמה סיפרתי לכם את הסיפור הזה? סיפור מהחיים? כי אברהם לא איים. אברהם לא נזף. במה הוא השתמש אברהם? באיזה טריקים? קודם כל, בסבלנות. אברהם ידע שסבלנות הרבה פעמים משתלמת. אברהם מבין את טבע האדם, נכון? הרבה פעמים, עוד במיוחד ילדים, לא מוכנים לתת בחינם. אנחנו יודעים, ככל שאנחנו מתבגרים, אז אנחנו יודעים שלא תמיד הכסף זה מה שחשוב, אבל הילדים הצעירים, כשהם חשבו שהם נותנים למישהו בחינם, הם לא כל כך ססו לתת את זה. והדבר השלישי, זה באמת חשיבה אסטרטגית שקטה. והסיפור הזה הוא סיפור על אדם עם חוכמת חיים. שואלים אותי הרבה פעמים, למה את אוהבת להרצות דווקא לבני הגיל השלישים? למה בחרת דווקא את האנשים האלה? כי אני חושבת שהגיל הזה הוא גיל חכם. עם השנים לא מאבדים כוח, אלא מחליפים אותו בחוכמה. ואין כמו חוכמת החיים של האדם המבוגר. אין כמו החוכמה שלא לומדים אותה לא באוניברסיטה ולא במכללות. זה לא חוכמה שקונים אותה בסופר. זה חוכמת חיים שניתנת בשנים. אז מאזינות ומאזינים, אני רוצה לסגור את התוכנית, כי הנה כבר היא עומדת להסתיים. אני מקווה, בטוחה, שקיבלתם קצת כלים ממני היום. אז אם מצאתם ערך, נתרמתם מהתוכנית ואתם חושבים שהיא תועיל לכם או למישהו אחר, תעבירו אותה הלאה. תודה רבה שהייתם אותי בשיחה החשובה שלי. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שם. תישארו איתי גם בשבוע הבא עם נושא חדש ומרתק. תודה רבה, המשך שבוע טוב.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ועם לאט השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה.